לפני כמה חודשים היה לי יום מאוד מעניין. למה? כי באותו היום דיברתי עם שני משקיעים מאוד שונים אחד מהשני. אחד עם עוד זמין להשקעה של פחות ממיליון שקלים, לא ממש מבין בהשקעות או בנדלן, ובוודאי שלא במולטי פמילי. והשני מנוסה בהשקעות, מוכן להשקיע בין מיליון לשני מיליון דולר, השקיע במולטי פמילי בעבר דרך חברות השקעה אחרות, עם תוצאות שהוא מגדיר בתור רגשות מעורבים. משהו בסגנון של ככה ככה. הראשון, הלא מנוסה, שאל אותי כמה תשואה אתה מבטיח לי. השני שאל סדרת שאלות שהתחילה באיך אתה מבטיח שהכסף לא נעלם. וזה המשיך בצפר לי על מקרה שבו דברים השתבשו ואיך תיקנת את המצב. וזה הסתיים במי עם המשקיעים האחרים שלך שאני יכול לדבר איתם ולשמוע מהם על חוויית ההשקעה. אני זוכר שבמקרה של המשקיע הראשון חשבתי לעצמי, וואו, הבחור הזה הולך להכניס את עצמו לצרות צרורות. אלו תמיד הטיפוסים האלה שמתקשרים אליי שנה, שנתיים אחרי ובוכים לי, רואי, תציל אותי, צדקת, אסור היה לי להיכנס לזה, למה לא הקשבתי לך? במקרה השני חייכתי לעצמי ואמרתי, איזה בחור נבון, איזה שאלות נהדרות. האיש הזה הולך לפרוח ולצמוח. וזה בדיוק הכוח של השאלות הנכונות. הן ממקדות את תשומת הלב שלנו למה שחשוב באמת, ולא בזוטות. יכול להיות שאתם לא בטוחים מה זה אומר לגבי מולטי פמילי, אבל אתם בהחלט יודעים מה זה אומר בתחום שלכם. בכל מקצוע, בכל תחום שבו אתם מציעים שירותים מורכבים, שהם קצת יותר מלמכור פיצה, אתם נתקלים באותה התופעה. רוב הלקוחות שלכם שואלים את השאלות הלא נכונות. לא שאלות שלא נוחות לכם, אלא שאלות שלא נכונות להם. למשל, אדם שאני מכיר, שעוסק במסחר במכוניות, פנה לעורך דין ושאל אותו, כמה עולה אצלך תיק? עורך הדין ענה לו, בדיוק כמו שעולה אצלך רכב לבן. רכב לבן, התפלא הסוחר רכב. יש כל מיני רכבים, מותגים שונים, גדלים שונים, רמות גימור, חדש, משומש, תלוי בשנתון, בקילומטראז', במצב הרכב. אין מחיר אחד. עורך הדין חייך אליו ואמר, אם בתחום שלך אין תשובה אחת, למה אתה חושב שבתחום שלי יש? תחשבו על שאלה נוראית כמו, כמה תשואה אתה מבטיח לי? תשואה בפני עצמה היא לא פרמטר. כי תשואה או החזר על ההון המושקע זה משהו שמכיל סיכון. כשיודעים מה עושים, יש פחות סיכון. וכשלא יודעים, יש יותר. אחד הדברים הכי מסוכנים זה לשאול שאלות טיפשיות, שאלות לא נכונות. מה המשמעות של שאלה לא נכונה? ברגע שאתם מדברים עם נציג של חברה משווקת, זאת אומרת מתווך השקעות, ואתם שואלים את השאלות הלא נכונות, הוא יודע שאתם בכיס שלו. רוב הקורבנות של השקעה בינלאומית, לא משנה אם זה בבטומי, אוקראינה, רומניה, אנגליה או ארצות הברית, התחילו באותה השאלה מצד הקורבן. כמה תשואה הם נותנים? הם לא שאלו כמה היזם משקיע, או מי האדם שחותם ערבות אישית מול הבנק. מי שיודע לשאול שאלות חכמות, בכלל לא מייצר שיחה עם חברה שהיא מתווכת, ואין לה שום השקעה או סיי במה שקורה. למשל, כשדברים משתבשים. למה לדבר עם יזם שלא מסכן כסף משמעותי ביחד איתכם? אני אומר שוב ושוב, הדבר שאני הכי שונא זה להפסיד כסף. ואני משקיע ביחד עם המשקיעים שלי. את רוב הכסף שלי אני מרוויח בתור משקיע, ולא בתור היזם. כלומר, אני מרוויח יחד עם המשקיעים שלי. 100% מההון שלי מושקע בעסקאות שלי, ותהיו בטוחים שאם משהו ישתבש, אני מפסיד הרבה יותר מכם. ולכן כשאני בודק עסקה, מנתח אותה, ומעריך את הסיכונים והסיכויים, אני קודם כל חושב על עצמי. עכשיו, זה לא אומר שתשואות זה לא חשוב. ברור שכן. אבל זה לא הדבר היחידי שחשוב. מה עוד חשוב? למשל, למשך כמה זמן מייצרים את התשואות? תחשבו כמה פעמים איבדתם חודשי תשואה יקרים כי חיכיתם לעסקה. כמה פעמים בגלל שלא רציתם לחכות, השקעתם בחברה אחרת והתאכזבתם. כמה פעמים לא עמדתם בפיתוי, וכשמימשתם את ההשקעה, החלטתם לממן בכסף שיפוץ לבית, טיסה לחול, מכונית לילדה, או כל דבר אחר. וכשאתם צורכים, אתם לא רק קונים משהו שמאבד מהערך שלו. אתם מאבדים המון, אבל המון הון עתידי. בואו נראה דוגמה. ניקח משקיע טיפוסי של ולורה שמשקיע 250 אלף דולר. ב-15% תשואה שנתית, זה נותן לו קצת יותר מחצי מיליון דולר אחרי 5 שנים, מיליון דולר אחרי 10 שנים, 2 מיליון דולר אחרי 15 שנים, 4 מיליון דולר אחרי 20 שנים. במילים אחרות, אדם שהיה יכול לשים בצד 250 אלף דולר, כלומר, להשקיע בוולורי עבור כל אחד מהילדים שלו, ולכאורה לשכוח מהכסף ל-20 שנה, בעצם סידר לילדים שלו נקודת פתיחה מעולה לחיים. לימודים, דירה, חסכונות, טיולים, חתונה, רכב, וכל מה שהם ירצו, הם פשוט יוכלו לרכוש לעצמם. עוד פרמטר שחשוב, כמה ודאות יש בהשקעה. ודאות זה אומר שאם משקיעים למשך 20 שנה, מה ההסתברות שנייצר, כמו בדוגמה שנתתי, פי 16 על הכסף? כאן חשוב לבדוק את הטרק רקורד, מה שאנחנו קוראים לו הישגי העבר. ב-13 שנות עבודה של ולורה, היא ביצעה 16 עסקאות, כשהתשואה הנמוכה ביותר על עסקה הייתה 14.7%. הגבוהה ביותר הייתה 42.3%. והממוצע שלנו עומד על 25.8%. עכשיו כמובן, זה לא מבטיח הצלחה בעתיד, אבל הניסיון מלמד שאם כבר, עדיף לסמוך על מישהו שכבר מדלבר, מאשר על מישהו שרק מראה לכם איזה ברושור יפה במגדל בתל אביב. מה עוד חשוב לבדוק? אולי חשוב לכם תזרים. לאחרונה, דיברתי עם משקיע שבעבר הרוויח תשואות דו-ספרתיות מכובדות, אבל הוא לא היה מרוצה. למה שמישהו לא יהיה מרוצה אם הוא עשה בממוצע 22% בשנה? כי לפעמים היו עיכובים, לפעמים היו דחיות, ולמרות שבסופו של דבר הוא הרוויח מדהים, הוא הודע בכנות שהוא היה מעדיף להרוויח פחות, אבל בלי גיוקים. מה זה אומר? שחלק מהמשקיעים של ולורה לא רוצים בהכרח למקסם תשואות ולהשביח הון, אלא תכלס לייצר מכונת כסף. השקעה שמייצרת תזרים מזומנים חודשי שלא תלוי בעבודה. למה? כי הם אוהבים שקט נפשי. הם אוהבים לראות שיש להם מקור הכנסה שלא קשור לזמן שלהם. הם רוצים לדעת שאם משהו חס וחלילה ישתבש עם קרן הפנסיה שלהם או חברת הביטוח שלהם, עדיין יהיה להם ולמשפחה שלהם מקור הכנסה. והם לא רוצים לשמוע שיש עיכובים בחלוקת הרווחים בגלל עליית ריבית או סופה או כל בעיה אחרת. הם רוצים כסף בבנק כל חודש כמו שעון. אז מה השאלה הנכונה עבורם? למשל, האם אתה יכול לייצר לי תשואה חודשית קבועה בסיכון נמוך ללא תלות בפרויקטים? והתשובה של ולורה לאנשים כאלו עומדת להיות drum roll please, קרן אברגרין שתספק 8% תשואה חודשית קבועה, לא פר פרויקט אלא כל הזמן. במילים אחרות, נניח שהשקעתם 3 מיליון שקלים, זה אומר שתקבלו תשואה חודשית קבועה של 20,000 שקלים בחודש, לפני מיסים כמובן. המודל כאן הוא מודל של קרן שמגובה בנכסים של מספר פרויקטים בעדיפות על פני משקיעי אקוויטי. סך הנכסים הוא בדרך כלל פי 3-4 יותר מסך ההשקעות. וכך אתם חשופים להרבה פחות סיכון לעומת משקיעי אקוויטי. כמובן, בגלל פיזור על מספר פרויקטים, אתם גם כן מצמצמים את הסיכונים. אם אתם כמה שנים לפני הפנסיה, או שבא לכם לצאת לפנסיה מוקדמת, זה בהחלט מוצר ששווה לכם לשקול. ומה אם אתם רחוקים 20-30 שנים מהפנסיה? כאן אתם רוצים מוצרים אגרסיביים יותר, שמייצרים השבחה משמעותית. כמובן, אגרסיבי אומר יותר סיכון, וזה אומר שאין בהכרח תזרים מיידי וקבוע. זה אומר אנשים שלא מתרגשים כשהם שומעים על משברים, בעיות או מפולות. הם משאירים את ההשקעה איפה שהיא, בידיים של יזם, שיודע מה הוא עושה. זוכרים שסיפרתי לכם על המחקר של פידליטי? המשקיעים הכי טובים בעולם הם מתים. למה? כי משקיעים מתים לא נלחצים ומוכרים. משקיעים מתים לא מתחכמים ומנסים לתזמן את השוק. הם פשוט בוחרים חכם ונותנים לזמן ולריבית דריבית לעשות את שלה. אפשר כמובן לעשות שילוב של כל מיני מודלים, לפי מה שמתאים לכם. ואתם לא אני. ההיגיון אומר שלא כל הכסף שלכם צריך להיות מושקע בוולורה. אבל הניסיון מראה שאם לא תשקיעו בוולורה, אתם כנראה תצטערו על זה. אז מה הפתרון? להשקיע חלק מההון שלכם. יש לכם מתכנן פיננסי שחושב עליכם ולא בעיקר על העמלות שלו? מצוין. אני אשמח גם שתכירו בינינו. אין לכם אחד כזה? אשמח להמליץ לכם על מישהו חכם והגון שעובד בין היתר עם עשרות רבות של יזמי הייטק שצברו הרבה הון בשנים האחרונות. אבל באמת, מה שחשוב הוא לא לדבר או לחשוב על השקעות כלאחר יד. זה לא שחור ולבן, נכון ולא נכון. זה לא קזינו, לא צריך לשים את כל הכסף על מספר כלשהו. צריך לגשת לדברים בצורה מאוזנת, מפוקחת, ולשאול את השאלות הנכונות. וכמובן, יש קונטקסט. קונטקסט אומר מה האלטרנטיבות, מה הריבית במשק, מה רמת הסיכון הכלכלי, הסיכון הגיאופוליטי ועוד. האם זה מתאים לכם שכל הכסף שלכם בישראל, או שאתם רוצים לשריין את העתיד שלכם, גם אם במקרה יהיה כאן בלגן ואתם או הילדים שלכם תצטרכו לגור בחו"ל לתקופה. ואתם, הצרכים הכלכליים וגם הרגשיים שלכם, מהווים חלק מהקונטקסט. מה שאתם רוצים להרגיש וגם מה שאתם לא רוצים להרגיש, חשוב. יכול להיות שהגיונית אתם מבינים שזה נכון להשקיע לטווח ארוך, אבל רגשית, בכל פעם שיש משבר, אתם רוצים את הכסף המזומן לידכם. לא משנה שאתם מבינים שזה פוגע בכם כלכלית בטווח הארוך. יכול להיות שאתם מבינים שהשקעות זה לפעמים קצת רכבת הרים, אבל כשהרכבת יורדת, אתם נכנסים לפאניקה. העניין הוא לא לחנך את עצמכם, ולא לכעוס, אלא להבין, לקבל, ולמצוא מוצר שנותן לכם מענה רגשי, ולא רק מענה כלכלי הגיוני. לסיכום, תעשו לעצמכם טובה ותלמדו לשאול את השאלות הנכונות. תתמקדו בטווח זמן ארוך. אל תחשבו פרויקטלית, אלא תתחילו מהצרכים שלכם. וכן, גם רגשות נחשבים. אתם לא יצור הגיוני עם קצת רגש. אתם יצור רגשי עם קצת היגיון. אתם לא משקיעים בנדלן כדי לעשות כסף. מה שאתם אמורים לעשות זה לבנות לעצמכם מכונת כסף שמייצרת תזרים, פורטפוליו השקעות שמשביח לכם הון, או שילוב של השניים. וכשזה יהיה ברור לכם, אי אפשר יהיה למרוח אתכם ולמכור לכם סיפורים.